הנושא שנלמד אותו היום הוא מה שנקרא התשובה הגדולה. לא אם שמעתם את המושג הזה. מישהו שמע פעם על המושג הזה תשובה גדולה? תשובה קטנה, מישהו שמע על הדבר הזה?
יש תשובה.
סליחה?
יש מילה, תשובה.
לא, אבל יש מדרגות הרי בכל דבר. אתה אומר בתפילה כל יום, השיבנו בתשובה שלמה לפניך. אם אתה אומר תשובה שלמה, אתה אומר, אתה רוצה להגיד, אלוקים, תעזור לנו לעשות תשובה שלמה, לא חלקית. בכלל, המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות הדרגתית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מדרגות מדרגות, אני לא יודע אם שמעתם על זה. ששת ימים הקדוש ברוך הוא עשה את השמיים ואת הארץ, מדרגות מדרגות. זה יסוד גדול מאוד בהבנת המציאות שאנחנו חיים בתוכה. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא עושה הכל, ברא את הכל. מצד שני, העולם, הכל הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, מופיע לנו כבני אדם, לא בצורה אחידה, מופיע לנו בצורה הדרגתית, מדרגות מדרגות. כך גם לגבי התשובה. יש תשובה שהיא תשובה שלמה, גדולה, ויש גם תשובה קטנה, חלקית. וצריך ללמוד את זה. מה הכוונה כשאומרים תשובה שלמה, או תשובה לא שלמה, נאמר ככה, או קטנה וכל זה. זה הנושא שנלמד, אם אתם מסכימים כמובן. מישהו מסכים לעניין הזה? מישהו מעוניין באמת לזכות לתשובה הגדולה? איך אפשר לזכות בתשובה הגדולה אם לא לומדים מה זה? לפעמים אתה עובר ליד דבר גדול, אבל אתה לא יודע מה זה. אז אתה מפקשש את זה. אתה לא רואה את זה. הרב קוק זצ"ל, הוא עוסק הרבה בעניין הזה של התשובה הגדולה. אבל ברשותכם, נתחיל אולי באורות התשובה. בפרק י"ז, בדף קוף למד ו, יש לכם ספרים. פרק, לא אורות, אלא אורות התשובה. אורות התשובה... אורות התשובה, היה כאן אורות התשובה עכשיו.
הצהוב,
כן. תשאירו. זה אורות וזה אורות, הכל אורות. יש גם מדרגות באורות. מדרגות באורות. זה גם מדרגות. בכלל, הייתי אומר, מישהו למד פעם צילום כאן? מה, ברצינות. אני לא למדתי צילום, אבל מה, אני רואה בין הצלמים שהם מצלמים פה ושם, כל הזמן נושא האור מאוד מעסיק אותם. מאיזה צד לצלם, מהצד הזה, מהצד הזה. יש כל מיני אורות. יש אור חזק, אור חלש, יש אור זורח, יש אור בהיר, ויש אור חודר, ויש אור כזה, ואורות, אורות, 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 אורות. אז ראיתי בכוזרי, הוא מסביר מה העניין הזה של האורות האלה. כמו שיש אורות פיזיים, כן, או יש אור שקוראים לו ברק, זה גם סוג שלו, ויש אור שקוראים לו זוהר, זה גם כן סוג שלו, זוהר, נאמר. יש אור חוזר, יש אור מקיף, יש אור חודר, אור, 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 אור. כל זה ביטוי לצלם, צלם טוב, שהוא ניגש לצלם משהו, הוא קודם כל מסתכל על האורות מסביב ואומר, לצלם מהצד הזה, מהצד הזה, יותר טוב. לפעמים, הנה, גם כאן, אתם רואים, מכניסים כאן פרוז'קטור כזה, כל הדברים האלה. אנחנו לא מבינים באורות, אבל הצלמים מבינים בו. זה באופן פיזי, חיצוני. אבל זה צריך לדעת, כמו שיש אורות פיזיים, יש גם אורות רוחניים. מה זה אור רוחני? הקדוש ברוך הוא מאיר לעולם כולו, כל הזמן. משל, זה מביא הכוזרי את המשל הזה, רבי יהודה הלוי, הוא אומר, מה המשל דומה לשמש? השמש מאירה כל הזמן, לכולנו, לכל הבריאה כולה. הבעיה היא לא האור של המקור האור, לא. מקור האור זה בורא עולם, הוא מקור האור. אבל מה הבעיה עם קולטי האור? אנחנו, בני אדם. שאלה, אם אתה קולט אור כזה או אחר, או בכלל לא קולט אור. זה כבר עניין התנהגותי שלנו. ההתנהגות של כל אחד ואחד מאיתנו. אדם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות. אז מסבירים, מה זה לזכות את ישראל? יש הסברים שלי, אבל ההסבר הפשוט מלשון זך, טהור. על ידי זה שאתה לומד תורה ומקיים מצוות, אתה יותר טהור. אם אתה יותר טהור, האור של האלוקים, אור השם, חודר אליך. זה נקרא אור חודר. אבל אם אתה, חס ושלום, לא בסדר במידות, בהתנהגות, בדברים האלה, אתה אטום. ערי לב זה נקרא. אור השם לא חודר אליך. ולא, אתה לא רואה את אור השם. נדמה לך שהוא לא קיים. זה כמו חושך. למרות שהוא כן קיים. כמו בפיזיקה, אנחנו יודעים שכאן בארץ, כדור הארץ חושך, אנחנו יודעים בוודאות שהשמש לא הפסיקה להאיר. רק אנשים שטחיים מאוד אומרים, מה קרה לשמש? פתאום היא נעלמה. האם באמת נעלמה? היא קיימת. אבל אתה נמצא בצד הלא נכון של כדור הארץ. אז אתה לא רואה את השמש באותו זמן. סליחה שאני אומר, זה המשל. אנחנו כולנו, כולנו נמצאים בחילופי אורות. יש אדם שיש לו מה שנקרא, ככה אומר רבי יהודה הלוי, אור חודר. מה זה חודר? אור השם חודר אליו. הוא כמו שמשה, שהאור חודר דרכה לנפשו, לאישיותו, למעשיו, לדיבוריו וכל זה. זה מדרגה. מישהו מעוניין באור חודר? לא, אני שואל ברצינות. צריך לעבוד על זה. הנביאים זכו לאור חודר. האדם הראשון לפני החטא, הוא זכה לאור חודר. אנחנו יכולים באיזה מידה להיות מוארים, נאמר, באור השם, אבל זה תלוי בנו, בהתנהגות שלנו הדבר. זה נקרא אור חודר. יש אור חוזר, ויש אור מקיף, ואור, ככה מסביר רבי יהודה הלוי בכל. אותו דבר בכל דבר. אם באורות יש מדרגות, דהיינו, השגת אור השם, טוב השם, רצון השם, מושבת השם, וכל הדברים האלה, זה מדרגות מדרגות. אותו דבר לגבי התשובה. יש מדרגות מדרגות. ישנה תשובה שנקראת גדולה. תשאלו אותי למה אנחנו לומדים את הדבר הזה. תשאלו אותי, למה אתם לא שואלים?
למה אנחנו לומדים את הדבר הזה?
מה אכפת לכם? מה אתם צריכים לדעת? העיקר לעשות תשובה, מה זה? או תשובה גדולה, תשובה קטנה, מה זה משנה? אלא הרב, לא רק הרב, כל גדולי ישראל בעניין הזה, מדברים על העניין הזה. מה זה התשובה הגדולה? אנחנו בדור שלנו, דור התחייה הלאומית, עם ישראל, קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, כל הדברים האלה, נמצאים בדור של התשובה הגדולה. והרב תקף יסביר מה זה. אבל לפעמים אתה נמצא במציאות חיובית מאוד, ואתה לא מרגיש בה. אתה לא מרגיש בה. אני לא יודע, מישהו פעם היה בירושלים כאן. מישהו כאן היה פעם בירושלים? מי היה כאן? מתי היית בירושלים? מה אתה אומר? למה אתה לא רוקד? אם היה קם, נאמר, רש"י מקברו, נניח, נדמיין לעצמנו, והיה קם והיה שומע כל ישראל מאיפה? מירושלים. מה הוא היה עושה רש"י? מה אתם אומרים? קולו של עם ישראל נמצא בירושלים? היה שמח או לא? מה אתם אומרים? אני מאוד מתפעל, אני מתפעל בתפילותיי, ואני מאוד מתפעל כשאנחנו נמצאים בתוך האור. בתוך אור חדש של ציון תאיר. ואבותינו היו בגלות, בחושך, באיזה מצבים נוראים. ואמרו את אותו דבר, והאמינו באמונה שלמה, ודאי שהאור הזה שאנחנו זוכים לו היום, הוא יהיה. זה לא דבר תיאורטי, זה לא סתם מילים, אלא אורו של ירושלים, אורו של עולם. הם האמינו בזה אמונה שלמה, חיו את הדבר, למרות שהם היו בחושך. מבחינתנו, הם היו בגלות, בחושך. ואנחנו בתוך האור. ואנחנו לא תמיד רואים את האור זה טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב. ולא תמיד אנחנו רואים את הטוב. למרות שאתה בתוך הטוב, אתה לא רואה את הטוב. זה כמו ילד מפונק, שההורים מעריפים עליו כל טוב, והוא בועט בהם. יכול לקרות דבר כזה? בועט, למה? הוא לא מכיר בטוב. הוא מסתכל על המציאות בעיניים מאוד קטנות. אז אותו דבר לגבינו. אנחנו נמצאים באמת בתקופה של שפע כזה, טוב כזה, מבחינה לאומית אני מדבר, הרמת קרן ישראל, כזה וכל הדברים, ולפעמים תקועים בקטנות. ממש דברים הקטנים שעושים לנו מצב רוח כזה או מצב רוח אחר. איך פותחים את העין הזו? צריך ללמוד, זה לא דבר פשוט. איך לראות בתוך המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה, מבחינה אישית, מבחינה משפחתית, מבחינה כלכלית, מבחינה לאומית, מבחינה פוליטית, כל הדברים האלה, איך לראות את אור השם בתוך כל הדברים האלה? זה מה שהרב רוצה ללמד אותנו, ואם אתם מעוניינים, נלמד את הדברים. בסדר, אז פתחנו אורות התשובה, פרק י' ז', דף ק' למד ו', יש לפניכם את זה? כן. הרב כאן כותב סעיף קטן וקצר, מאוד תמציתי, אבל מאוד מהותי. כותב הרב, תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. תשובת ישראל העליונה, מדרגות אמרנו, ותשובת העולם כולו, לא רק עם ישראל, כל האנושות כולה, כל העולם כולו, שתבוא אחריה. אני רוצה ברשותכם להתייחס לכל מילה כאן בשקל הקודש, ממש. קודם כל, מה זה תחיית האומה? למה הכוונה, בכלל, המילה תחייה? מאיפה היא באה, המילה תחיית האומה? עם ישראל בגלות, לפי מה שאומר לנו, מלמד אותנו הנביא יחזקאל, הוא משול לעצמות יבשות. ושם מופיע, התחיינה העצמות היבשות. האם העצמות היבשות של עם ישראל כשהוא בגלות, האם העצמות האלה תקומנה לתחייה או לא? אני לא יודע אם למדתם את יחזקאל. מה הוא אומר? כן או לא? מה אתם חושבים? מה למדתם?
הוא אמר.
ודאי וודאי תחיינה. ודאי וודאי תחיינה. איך העצמות האלה יקומו לתחייה? והעצמות מפוזרות, עצם לעצם, גיד לגיד. תקרום אור וגידים וכל הדברים האלה. כל משל, בנבואה כמובן. אבל מה הוא מתכוון, הנביא יחזקאל, ולא רק הנביא יחזקאל? כל המושג הזה של תחייה, גדול יום קיבוץ גלויות, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. איזה יום זה קיבוץ גלויות? מי יודע? איזה יום? איזה תקופה זו? עכשיו! בראבו! בראבו! כל הכבוד, עכשיו. אנחנו נמצאים בתקופה של קיבוץ גלויות. שאלו אותי, איך אני יודע? איפה ההוכחות שלי?
יש פה לפחות 10 שפות.
10 שפות. אני תמיד עושה משאל בין התלמידים, מסתבר ששני תלמידים הם 4 ארצות. שאלו אותי איך. אבא והאימא וזה וכאן. לך תדע. אשכנזי, ספרדי, תימני. אדם אחד ויש לך קיבוץ גלויות. כולנו כאן קיבוץ גלויות. מצד המציאות, אני לא יודע אם תיאוריה. המציאות היא שאנחנו בדור של קיבוץ גלויות. והרב כותב באחד המקומות, כל זמן מאיר בתכונתו. האור, הטוב, שמופיע בתקופת קיבוץ גלויות, שזה תחיית האומה, כמו שאומר הנביא יחזקאל, זה לא כמו שהיה לפני 200 שנה או 100 שנה. זה לא אותו אור. זה אור לגמרי אחר. לכן גם לרב קוק, שכתב את האורות שלו, תמיד, הרב, איפה האורות? איפה האורות? לא, זה היה לפני 100 שנה. אבל הוא היה רואה האורות. הוא ראה את האורות. וכל הספרים שלו, אורות, 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 בתקופה שהייתי אומר חושך, 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 הוא רואה כבר את האורות. שאלו אותי, איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה?
רוח הקודש.
יפה מאוד, היה לו רוח הקודש. לא רק רוח הקודש, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הוא היה חכם. אבל לא רק חכם באופן פרטי, חכם מבחינה לאומית, היסטורית, עולמית, וכל הדברים האלה. אתה הזכרת מקודם על האור הגנוז של מעשה בראשית. אז באמת הרב כותב על זה, מה זה האור הגנוז הזה? מישהו מעוניין כאן באור הגנוז אולי? ברצינות. יש יישוב בגליל, אור הגנוז. צריך להבין. צריך להבין מה זה האור הגנוז הזה. אז הרב קוק כותב על הדבר הזה. מה זה האור הגנוז? שהוא זכה באמת לאור הגנוז הזה. כל אחד מאיתנו יכול לזכות רק אם הוא ירצה לזה, אם הוא מעוניין בזה. אז מי מעוניין יירשם במזכירות, נביא לזה. אני רוצה להסביר את העניין. כמו שהרב כותב, באורות הקודש הוא כותב, האור הגנוז זה אותו אור קדמוני שנברא העולם, ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את האור. והאור הזה ברא את האור כי טוב, ורש"י אומר במקום שהקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה לצדיקים לעתיד לבוא. ככה אומר רש"י במקום. מה זה הצדיקים לעתיד לבוא? יש לזה הרבה פירושים. הפירוש הפשוט, אנחנו לא זוכים, אבל לעתיד לבוא יהיו צדיקים שהם יזכו לאותו אור גנוז שאנחנו לא זוכים. זה הפשט כאן, בהסבר ברש"י. אבל הרב זצ"ל מעמיק במושג הזה אור גנוז, הוא אומר לא, מה זה על הצדיקים לעתיד לבוא? מה זה הצדיקים האלה? האם זה אותם צדיקים שיחיו לעתיד? הוא אומר, גם זה, כי האור, הדור העתיד שלנו יהיה אור, דור דעה, יהיה דור שבוודאי כולם יזכו לאור הגנוז הזה, אותו אור טוב, אור מעשה בראשית, האור שנמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מיני, ועודו מלא עולם, וכל הדברים, זה לא יהיו רק דיבורים, זה יהיה דבר שאנשים יראו את זה עין בעין, בחוש. אלא אומר רב, שיש בדור, בכל דור ודור, יש צדיקים שהם חיים את העתיד. צדיקים לעתיד לבוא. צדיקים שהם חיים בהווה את העתיד. הדוגמה לזה, ההיסטורית, הממשית, זה הנביאים. כל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כל הנביאים, בראשם משה רבינו, אבי כל הנביאים, הוא הראייה שלו, של המציאות העכשווית, היא דרך הפרספקטיבה של אלפי שנים קדימה. פעם שאלתי את אברהם אבינו, אני לא יודע אם פגשתם, הייתם במערת המכפלה פעם? מי היה כאן במערת המכפלה? כדאי לכם לפגוש את האבות. את רוחם של האבות. אנחנו לא באים שם כמו טוריסטים רק להתרשם מהמבנה. אנחנו באים להיפגש עם השורשים שלנו, עם האבות, אברהם, יצחק ויעקב. נניח, נדמיין לעצמנו שאנחנו משוחחים עם האבות, מדברים איתם. ומסתבר שהאבות חיו את העתיד. מעשה אבות סימן לבנים. מה זאת אומרת מעשה אבות סימן? אין להם מקריות בהתנהגות שלהם. כל צעד שאברהם אבינו היה עושה, הצעד הזה הוא ידע שהוא משאיר חותם לכל הדורות. איזה העקדה או כל דבר שהיה שם. החיים של האדם כזה, במדרגה כזאת, זה חיים לא של מקריות. הוא עושה במקרה דבר כזה, מקרה דבר כזה. למה? כי כל מעשה שהוא עושה, הוא יודע שהוא משאיר חותם לכל הדורות. מה שבאבות יש בנו, בנו בכל הדורות, בעם ישראל. אז הוא חי את העתיד לבוא. זה משהו לגמרי אחר, מה שרדן חי, והוא עושה מדבר, ממקרה למקרה, והלכו עם מי בקרב, הלך איתם בחמת קרב. זה מובן, זה צדיק לעתיד לבוא. צדיק לעתיד לבוא שהוא חי בהווה את העתיד. עכשיו, תגידו לי, ובצדק, כל אחד מאיתנו חי בהווה את העתיד. נכון? מישהו כאן מתפרנס? ברצינות, אתה מתפרנס, יפה מאוד. למה? כי יש לך עתיד. אתה עובד בשביל העתיד. שלך, של משפחתך, של ילדיך וכל הדברים האלה. השאלה באיזה טווח? שאלה באיזה טווח? מישהו רוצה לאכול ארוחת צהריים כאן? זה העתיד, העתיד היה קצר. אדם חי בשביל לאכול לפעמים. למה? כי ממתינה לארוחה, אז היא יודעת, אני חי בשביל הארוחה. אני אומר את זה כמתעדי בדיחות, אני אומר. אבל יש טווחים ארוכים של אלפי שנים. זה היה הרב לצד. הוא זכה בגלל שהיה באמת צדיק. בגלל שהיה לא רק צדיק, הוא היה צדיק עליון. הוא זכה לראות בפרספקטיבה כללית, לא רק אישית, משפחתית, לאומית, עולמית. למה? שאלו אותי איך הוא זכה לדבר הזה? כי הוא למד תורה ולימד תורה. מה זה התורה הזאת? הסתכל על התורה, הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. זאת היא תוכנית אלוקית שהקדוש ברוך הוא זיכה אותה, זיכה את עם ישראל ואת העולם כולו. איך העולם מתנהל? מאיפה הוא בא העולם? מה מקורו? ולאן הוא הולך? מכל הבחינות. ואנשים, הצדיקים לעתיד לבוא, נושמים את זה, חיים את זה. אז הוא יכול להיות לכאורה בחושך, ולהסתכל קדימה, ולהגיד, חבר'ה, אורות, 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 קיבוץ גלויות. הוא כבר רואה את הדברים האלה. אני נוהג להביא את הגמרא במסכת סנהדרין, שאומרת שיש שני סוגי בעלי חיים. יש מה שנקרא פסימי ואופטימי. עכשיו, מה ההבדל בין פסימי לאופטימי? יש כאן מישהו אופטימי במקרה? אופטימי. תמיד הרע לפעמים. תמיד? על כל ישראל כך. יש פסימי. מה ההבדל? אז הוא נותן משה, הגמרא שם, דנה, מה ההבדל בין תרנגול להטלף? תרנגול, הנותן השכבי בינה, כל יום אנחנו אומרים את זה בתפילות, השכבי בינה, אז יש איזה פירוש, הלב, יש פירוש, זה התרנגול. שהוא, התרנגול בחושך, הוא מרגיש כבר שהנה אוטוטו מגיע היום, אף אחד לא מרגיש בזה, רק הוא מרגיש בזה. והוא קורא בקול גדול, ועל זה אנחנו מברכים כל יום, נותן השכבי בינה. התרנגול רואה בחושך אורות. הוא רואה בחושך אורות. למה הוא רואה בחושך אורות? יש לו כנראה איזה אינסטינקט פנימי כזה, שאנחנו עוד לא מרגישים בזה, הוא כבר מרגיש את האורות שבתוך החושך. ההטלף הוא בדיוק הפוך. ההטלף באור, פשוט הוא לא מתפקד. מה הוא עושה? הוא בורח לחושך, למערות. בורח למערות. סליחה שאני אומר, זה משל. זה הנמשל לגבי בני אדם. אדם אופטימי שקשה וחושך ויש לו בעיות וכל זה, מה הוא רואה? הוא רואה אורות. איך אתה רואה אורות? למדתי במכון מאיר. למדתי במכון מאיר. הוא רואה אורות. למד מהרב קוק זה צעה. קוק, זה גם לראות בידי. אז הוא רואה, הוא מסתכל, המציאות היא מורכבת, נכון? מלא אמונה, מלא תקווה, מלא אמונה בעתיד, שהכל לטובה. הקדוש ברוך הוא, כמו רבי עקיבא כזה. שהוא ראה את החורבן והוא שמח. ואחרים היו פסימיים. לא ראו את הדבר הזה. ויש אנשים שהם הטלפים. אתה אומר, תסתכל על ירושלים. איך היא נבנית? איזה יופי, איזה... הוא אומר, שיטרחה, חושך. סליחה, יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. זה הרב. עכשיו נחזור לתחייה. המילה תחייה שהרב מדבר כאן. התחייה של עם ישראל. עם ישראל קם לתחייה. שאלו, כל אדם אומר, ודאי נקל מתחייה, אבל לראות את העוצמה של התחייה, צריך בזה עין פנימית, עין נשמתית. לבוא כמו רשי שהיה קם לתחייה, והוא, וואי, איזה כבישים לירושלים, איזה רכים, איזה משהו כזה. מישהו ראה פעם את הרכבת הקלה כאן? מי ראה פעם את הרכבת הקלה? לא פיזית. מה זה? רבבות יהודים נוסעים בירושלים, הלוך ושוב. בירושלים? רבבות יהודים? שהרמב"ן בא לכאן ומצא כאן שני יהודים. מה אתה אומר? יש כאן רבבות יהודים. יש כאן מיליון יהודים עוד מעט בירושלים. אני מודיע לך, סידרו עכשיו רכבת עם שתי קומות, למעלה את כל הכבשים, למעלה. אל תדאג. וטופל כל הנושא הזה. כל הכבשים, כתוב בחזקאל, הנביא חזקאל, על מה שיהיה בירושלים, הוא אומר, הירושלים ברגלים יהיה כצון אדם. עם ישראל יהיה כצון אדם. מה לכוונה? שהיו עולים לירושלים בתקופה ההיא שהייתה ירושלים, סליחה שאני אומר, מזערית. כל ירושלים הגדולה של דוד המלך ושלמה המלך וירושלים, ירושלים, ירושלים, הייתה הרוב בין החומות, נאמר, בשיא גדולתה. בשיא גדולתה, בין החומות. מה יש להשוות ירושלים של עכשיו בכלל? ירושלים שבין החומות היא חלק... מבחינה כמותית, אני מדבר לך, האיכותית זה המקום, אבל אני אומר מבחינה כמותית, ירושלים שבין החומות היא קטנטונת, לעומת ירושלים של עכשיו. ועתידה ירושלים להתפשט, אומרים, אנחנו אומרים את זה בהושענות, עד דמשק. שאלו אותי, למה דווקא עד דמשק? אני לא יודע, אבל אומרים, אז בסדר, נגיע עד דמשק. אבל אני רוצה להגיד לכם, יש ערים בעולם, ערים, גדולות, כמו מקסיקו סיטי, שזה כמו כל מדינת ישראל, ויותר. 35 מיליון בעיר אחד. כמה מיליון יש בארץ?
ניו יורק גם.
ניו יורק דווקא היא לא כל כך גדולה. היא צומחת לגובה שם. אבל מבחינת השטח. אבל אני חושב לי שיש ערים אחרות בעולם ששטחם הוא יותר ממדינת ישראל. לונדון זה עיר גדולה, פריז עיר גדולה וכל... מה? מה, סליחה?
גדולה
על
ירושלים, אבל
מי שטח
מדינת ישראל?
אני לא יודע, אני לא מדדתי את זה בקילומטרים. אבל להכיל עיר של עשרות מיליונים, ולנו בסך הכל בארץ הזאת, כולל המיעוטים וכל הדברים האלה, אין לנו 10 מיליון. אין לנו. ויש ערים שכן מכילות יותר מ10 מיליון. עכשיו אתם שואלים אותי, האם עתידה ירושלים להתפשט עד דמשק? בוודאי ובוודאי. ואני אגיד לכם גם למה, אם אתם מעוניינים. כן, אני אגיד לכם. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אומר הנביא, ואנחנו אומרים את זה בתפילה. מה זה כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים? כל העמים יבואו לארץ ישראל. ואני מאמין בזה באמונה שלמה ולא רק אני. כל מי שמאמין שכל דברי הנביאים אמת, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור, הוא אומר, מה, הנביא סתם אמר את הדבר הזה? הוא אומר שלעתיד לבוא, יבואו לכאן כל העמים. עכשיו, מה זה כל העמים? הסינים זה כל העמים? ההודים? כל העמים. כולם זה כל העמים. וכתוב שהם יבואו. כולם יבואו לכאן. בסוכות. זה יהיה, עכשיו, איפה נשים אותם? איפה יהיו בתי המלונות? מדמשק ועד הפרט שם המלונות. תדמור זה כאן. עד היום יש מלון תדמור. זה דבר ודאי, זה לא הזיות, מה שאני אומר לכם. זה דבר ודאי. ורכבות, לא רק הרכבת הכבדה והקלה וכל זה, דיברנו על הרכבת. הראייה שלנו היא ראייה מזערית, אנחנו מסתכלים על העכשיו, אבל לא רואים את העתיד. העתיד, ההתפתחות של ארץ ישראל וירושלים וכל זה, היא כמו עץ. דיינו, מכל ענף יש עוד כמה ענפים. הדברים, אני למשל, בחיים הקצרים שזכיתי וזוכה כאן לחיות. אני זוכר, הייתי אז בקיבוץ משמר השרון. נסענו לפני עשרות שנים זה היה. מתל אביב למשמר השרון, נסענו דרך פתח תקווה, בית ליד, היו עוברים, ולא היה בין תל אביב לנתניה, לא היה כביש. היו שם חולות וביצות, והיה שם סוף העולם. סוף העולם. קשה לנו להאמין. היום גוש דן, שזה עיר אחת גדולה, מתפשטת מחדרה ועד גדרה. לא רק לרוחב אלא גם לגובה, בכל מקום מגדלים, מגדלים, מגדלים. ממש מרגש לראות את האזור. זה עיר אחת גדולה, רק באופן מלאכותי חילקו אותה בין רמת גן ותל אביב ונתניה והרצליה. האמת מבחינת ההתפזרות של הבניינים וכל הדברים, זה עיר אחת גדולה. זה עכשיו. מה יהיה לעתיד לבוא? מה אתם רואים? מה יהיה לעתיד לבוא? ירושלים, עתידי ירושלים יתפשט, היא הלב של העולם, לא רק הלב של עם ישראל. זאת עיר בינלאומית. כבר היום. טוב, הם רוצים, הגויים לא משלימים עם הדבר הזה, אבל זה לא יעזור להם לגויים. הקדוש ברוך הוא גזר שהמקום הזה הוא מרכז העולם, מרכז ההשפעה העולמית. זה התחייה, זה הבילה שהרב אומר, תחיית האומה. אנחנו בתחילת תחיית האומה מבחינה הזאת. אנחנו נתפוס את המקום, וכבר תופסים מקום מרכזי במין האנושי. ולעתיד לבוא עוד יותר נתפוס. שאלו אותי, מה עם החרם של האירופאים? כל זה, זה שטויות. זה כמו ענן בשמיים, זה הכל חולף, זה הכל עובר. לעומת האמת האלוקית שהיא נצחית, היא קיימת כל הזמן. ואנחנו חיים לאורה, ואנחנו מממשים אותה בין שאנחנו מודעים לדבר הזה, בין שאנחנו לא מודעים לדבר הזה, לא משנה. זה מה נקרא התחייה הלאומית. בוא נקרא את זה בתוכו. תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. הנה הביטוי התשובה הגדולה. התשובה הקטנה שאנחנו משתמשים בה היום במושג בעל תשובה, הכוונה היא שאדם מתוודה על חטאיו, והוא לפני בורו, ועושה תשובה, מתקן את מעשיו, את מידותיו, את יחסי האנוש שלו, כל זה תשובה, זה נכון. אבל זה לא התשובה הגדולה. התשובה הגדולה זה תשובת העולם, תשובת האומה. זה התשובה הגדולה. אז תכף נראה באופן רוחני איך זה יבוא לידי ביטוי. אבל אנחנו כבר בתקופת התשובה הגדולה, שהיא תשובת ישראל העליונה, ותשובת העולם שכולו שתבוא אחריה. יש את העניין הזה של המדרגות. לפני שהאנושות כולה תעשה תשובה, דהיינו כולם התחברו, כמו שאומרים, על הארץ זה היה את השם, כמים לים יחסים, לפני זה עם ישראל, קודם כל לעלות לארץ ישראל. עלייה לארץ זה תשובה גדולה מאוד. כל יהודי שעולה לארץ, הוא תורם לתשובה הגדולה, לא רק שלנו, גם של האנושות כולה. אז זה מה אומר, אז זה תבוא אחריה. זאת אומרת, השלב הראשון, קיבוץ גלויות, בתחיית מדינת ישראל, כמו שאנחנו עדים לה כיום, ושותפים לה כיום. אבל מתוך זה תבוא גם האנושות כולה לידי תשובה. כמו שאמרנו מקודם, כי בטיבי תפילה יקרה לכל העמים. זה התשובה העולמית, לא רק התשובה הלאומית, הפרטית שלנו. זאת היא התשובה הגדולה. מה יהיה באותה תקופה הפרצוף הרוחני, נאמר, של עם ישראל, של כולנו, ושל האנושות כולה לעתיד לבוא? תפתחו אורות, בבקשה. בדף עין תת. בסעיף למדל, אורות התחילה. הרב כאן מדבר ממש, רואים את הדברים שהוא אומר, איך רואים היום בחוש ממש. כאמור, הדברים האלה נכתבו לפני 100 שנה, שהיישוב היהודי כאן בארץ ישראל היה באמת מזערי. מזערי, ממש כמו שתיל רך. מעט מאוד יהודים היו כאן, היה כאן קשיים, היה רעב, היה כאן מצב קשה מאוד. והרב מדבר כלפי עתיד. איך ייראה היישוב היהודי בארץ ישראל לעתיד לבוא כהיום הזה, נאמר? בוא נקרא את הדברים. התפתח היישוב בארץ ישראל. מה אתם אומרים? התפתח או לא התפתח? אה? אתמול דיבר איתי הבן שלי, ישב בתחנת רכבת, יש, לא ידעתי, בלהבים, על יד באר שבע, יש שם תחנת רכבת. אנחנו מדברים בעניינים שלנו, במשפחה. אז פתאום הוא אומר לי, אבא, אני מפסיק רגע, אבל... פתאום הבנתי, הוא אומר, פתאום עברה רכבת ליד המקום שישב, שם הוא המתין, ואי אפשר לשמוע שום דבר. עוברת, 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 בסוף, אופ, נעברה, התחלנו להמשיך לדבר. אבא אומר לי, אתה יודע מה ראינו? ראיתי עכשיו, רכבת ארוכה, ארוכה, מלאה חצץ. רכבת מסע, מלאה חצץ. כל כך הרבה קרונות. חצץ, חצץ, חצץ. אני לא יודע בדיוק מה היעד של הרכבת הזו. פתאום נזכרתי שראיתי באיזשהו מקום ידיעה בעיתון שסוללים רכבת לבית שאן, לאפולה לבית שאן, וגם לכרמיאל, בצפון. ידוע שבפסי הרכבת, התשתית שלהם, הם יושבים על חצץ. אמרתי לו על הבן, אמרתי לו, תשמע, להערכתי, אני ככה אומר, כל הרכבת הענקית הזאת שראית עם החצץ, זה לסלול את, את המסילה לבית שאן או לכרמיאל או משהו כזה. שמביאים מהנגב את כל ה... שם יש שפע של חצץ, כנראה. מביאים את זה לשם בעניין הזה. איך אומר כאן הרב? התפתח היישוב בארץ ישראל. מה אתה אומר? מתפתח או התפתח? מה?
בהווה.
בהווה, מתפתח בצעדי ענק. אתם שמתם לב לדבר? מישהו שם לב לדבר? היינו בטיול ביום עצמאות וביום ירושלים. ביום עצמאות, נדמה לי. היינו שם בגשר של הרכבת ירושלים. מישהו שם?
חלה, עכשיו
זה
כבר
התחבר. זה כבר התחבר? אני לא יודע אם שמתם לב. מישהו שם לב פעם על מה הולך בדרכים לירושלים היום? לא שמתם לב. איי, איי, אתם כמו עיוורים. איזה גשר ענק. משהו לא... אני לא מכיר דבר כזה בארץ. העמודים האלה והגשר והדברים האלה. ובכלל, הכביש לירושלים מספר אחד. הכל שם מתפתח. אז התפתח או מתפתח? הרב אומר, התפתח ביוד. מה זה ביוד? אז ישיר משה, אומר רש"י במקום, לעתיד לבוא. אבל אנחנו רואים את ההתפתחות ממש בחוש. איך הארץ מתפתחת, כן.
הוא כתב את זה?
הוא כתב את זה, נאמר, בסביבות לפני מלחמת העולם הראשונה. אתה עושה חשבון. זה לפני 100 שנה בערך. אולי קצת לפני, אולי קצת אחרי, בתקופה הזו.
מה היה בארץ? היה בערבים?
בארץ? אני יכול להגיד לך מה היה בתקופתי כשהייתי נער. הייתי נוסעים לירושלים, זה היה דבר נדיר. חצי יום. חצי יום, נמצא מ... ולא רק זה, אם הייתה איזה מסעית תקועה בדרך, אתה בכלל תקוע עד הערב. והיית נוסע בכביש צר, מתפתל, שבע חיות, זה היה זה היה להגיד, אתה שואל מה היה, זה היה בדור שלי, שהייתי נער, הייתי צעיר. זה היה משהו, שום דבר לא היה. הארץ לא הייתה מפותחת כמעט כלום. אני לא מדבר על דברים אחרים. אנשים חיו באוהלים, בפוחנים, במעברות קראו לזה, כל מיני, זה היה, זה היה... מה, אתה לא, לא שמעת על זה אף פעם? דור חדש שלא ידע את התקופה ההיא. אני רגע לספר, עשינו בבית, למה לאכול? אבי זכרונו לברכה, יום אחד הביא מהשוק, מאיזה מקום, תפוח עץ. מישהו שמע פעם על תפוח עץ? ישבנו לשולחן, אנחנו משפחה, אחי והוריי, ארבעה אנשים ישבנו לשולחן, והביא תפוח עץ, וחתכו את זה לארבעה חלקים. כל אחד קיבל חלק, וכולנו שמחנו, וואי, תפוח עץ. של מה היה ב... והיית רוצה לאכול, היו אוכלים בתלושים. היית רוצה לאכול ביצה, חביבי, הכל, הכל מדוד, הכל זה, בצנע, היה. לא יודע מה היה נושא. היום תהיה לך פח האשפה. אתה רואה שם, מה זה, תפוחי עץ? אתה יכול להכיל שם דיוויזיות. מהפך! תגיד תודה. תגיד תודה. שאתה חי בדור של שפע כזה. הארץ השתנתה מקצה לקצה, אבל לא רק השתנתה, משתנית, משתנה לקצה לקצה. איזה תשתיות, איזה מחלפים, איזה משהו לא... קשה להאמין, אני משאירה זרה את מה שהיה פעם. עכשיו תסתכל, תעצום את העיניים, 50 שנים קדימה, אתה עוד תזכה לזה, אני לא בטוח. תזכה, מה יקרה כאן? זה פשיטה. אבל כל הארץ זה משהו, אני נוהג לספר, שארץ ישראל היא לא ברוכה באוצרות טבע. עכשיו גילו גז בים, אבל לפני זה לא היה דבר כזה. הם מצאו קצת נפט בחלץ או משהו כזה, בשביל, אני יודע.
מלח,
בסדר, מלח. אבל אנחנו לא, אין לנו אוצרות טבע. אז פעם היה חמי, זכרונו לברכה, היה לו בחור צעיר, עובד מה שנקרא כמו פיליפיני כזה, שעוזר מרומניה. דיברתי איתו פעם, בחור צעיר שאתה אומר, איפה אתה אומר? אני מזה כפר ברומניה. ומה אתם עושים שם בכפר? מה זה? אנחנו חקלאות קצת עושים. אז הוא אומר, לי ככה, תראה, אצלנו בכפר, בשביל להביא מים, הולכים לבאר עם עגלה וסוסים. להביא מים מהבאר. אני לא מדבר לפני 1,000 שנה. עכשיו. אבל הוא אומר לי, תראה, אבל אצלכם כאן בארץ, תראה מה זה, שפע כזה. הוא אומר, גרומניה זה אחת הארצות שיש להם מוצרי טבע הגדולים ביותר באירופה. אין שם חוסר מים בכלל, נערות, יערות, זהב, נפט, תגיד עוד, מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, אני לא הייתי שם. הוא אומר לי, הבחוץ הקצעיר הזה. אז אני שואל אותו, תגיד לי, איך זה יכול להיות? ארץ כל כך עשירה באוצרות טבע, ואתם עדיין חיים במאה הקודמת. איך זה יכול להיות? אז הוא מסביע לי על הראש, הוא אומר, אתם יהודים, יש לך הראש היהודי. טוב, ככה הוא מבין את הדבר. אתם חכמים, אתם מכלום הופכים את הארץ הזאת לארץ ארץ עשירה. כבן לעם ישראל. אבל זה לא, רק שאנחנו חכמים, זה נכון. יש לנו תעשיית הייטק וכל הדברים האלה. אבל זה העניין של סייעתא דשמיא. כי עת לחננה, כי בא מועד. והארץ הזאת פורחת. והארצות כאלה הן דורכות במקום, הן לא מתקדמות. זה מה שהרב אומר כאן. התפתח היישוב בארץ ישראל. ייבנה הבניין הלאומי שאנחנו בעיצומו, מתוכו, מתוך הבניין הזה, יפוח רוח גדול. נשמת האומה תתעורר לתחייה. מעומק טבעה תכיר את כל מהותה של הנשמה היהודית, של האומה היהודית. מישהו ראה פעם את הנשמה היהודית? לא ראיתם את הנשמה היהודית? איי, 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 איי. נשמה טובה, אני מודיע לכם. נשמה לא רואים, זה לא דבר פיזי. אבל זה כמו אצל אדם, אתה רואה את הגוף, אבל אתה מבין שהבן אדם הזה הוא בן אדם טוב. יש לו נשמה טובה. זה הפרט, אבל זה העניין של הלאום כולו. לעם היהודי יש נשמה טובה, יפח באפיו נשמת חיים, הכוונה לא רק לפרט, אלא לאומה כולה. מעוצם כוחה של הנשמה, תכונן את סדרי חיי העצמיים. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם. תשימו לב למה שאומר הרב. האמונה שכאן תצמח ותגדל ותופיע, והנשמה הזאת, היא תביא את אמונת השם אלוקי ישראל לאנושות כולה. בעולם כולו. ואין צריך לומר בקרבה פנימה, זה פשיטה. כן? קודם כל, כאן אנחנו נתחזק גם מבחינה רוחנית וכו', נתקרב לקדוש ברוך הוא, וזה יקרין לכל העולם כולו. המורח ודלדול הכוח השורר עכשיו לפני 100 שנה, שהיינו באמת בגלות, מסכנים ואומללים, זה היה לפני השעון, מונע הוא את גאון האמונה מהופיע בעולם. אם עם ישראל מושפל, צריך לדעת, אז זה לא רק עם ישראל מושפל, קרן השם בעולם, אור השם בעולם, הוא ירוד מאוד, לכן המציאות שלנו בגלות זה חילול השם. עצם העובדה שאנחנו בגלות, זה כך אומר הנביא יחזקאל. והנה הוא אומר, אנחנו נקום מתחייה, והנשמה הגדולה הזאת תתגלה לא רק לעצמנו, אלא לאנושות כולה. מעכבו את המהלך החי של המצוות המעשיות גם, בקשר האמונה האלוקית אשר בתוכן מלהופיע בכל הדרום. אבל הרב אומר את זה ממש ברוח קודשו. אבל התפרץ הכוח הפנימי כאר פרצים. אר פרצים זה אר געש. הוא אומר, יהיה כאן שינוי, שינוי גדול מאוד. והחיים הישראליים, מתוך הכרח פנימי ומתוך הכרח חופשית, גם יחד, גם מתוך שנדחף מבפנים, אבל גם, אומר, גם מבחינה חופשית, הכרה חופשית, נכיר בזה. זה לא יבוא רק מלמט מאלוקים, זה יבוא גם מצידנו הדבר הזה. יעשו באותו הציוויון הראוי להם, והציוויון הטבעי להם הוא אשר יביא את התשובה הגדולה. זה בדיוק, הוא חוזר על הביטוי, התשובה הגדולה. אנחנו בפתחה של התשובה הגדולה הזאת. את התשובה שהוא קורא לה מאהבה. אני לא יודע אם שמעתי, יש גיליון פרשת שבוע, באהבה או באמונה. מישהו ראה את זה פעם? איפה ראיתם את זה?
בכל
מיני. ואני שמתי לב, שאומנה, אלון הזה כמו מופיע 20 שנה בערך, אבל היום לא מתביישים, הרבה דברים, להגיד באהבה, את המילה באהבה. פעם לא הייתה נפוצה כל כך. היום באהבה, ראיתי לאחרונה באיזה עיתון או משהו כזה, קונים דירות באהבה. מרגרי, איך? גבינות באהבה. מה? חומוס באהבה. מה קרה? מאיפה פצץ המילה הזאת באהבה? אז בשעתו שאלו אותי, למה, מה הכותרת הזאת באהבה? אמרתי, זה רב קוק צצל. שהוא אמר, כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, זה יהיה באהבה, תהיה תשובה מאהבה, ואנחנו בדור הזה. אז היום, האלון הזה הוא חשוב של עצמו, מי שקורא בוודאי, הוא מואר, אבל הכותרת היא העיקר, כמו שאנחנו תמיד אומרים על כל ישראל זה העיקר מירושלים, וכל היתר החדשה זה מתחלף כל הזמן, אבל הכותרת באהבה ובאמונה, היא הכותרת ש... משאירה את חותמה במודע ובבלתי מודע, שזה העת, זאת היא עת לחננה כי במועד, זאת התקופה שאנחנו, העניין של האהבה מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אנחנו בדור הזה, בתחילת הדור הזה שהאהבה הגדולה הזאת, שהיא בעצם התשובה הגדולה, היא תלך ותופיע, הולכת ומופיע. בלא שום נפילה חמרנית. אדרבה. כי אם תשובה פנימית נובעת מעומק האמת שבאור החיים של הנשמה, אור החיים הקדוש, לא במקרה קוראים לאור החיים הקדוש. למה? כי הוא ראה את האורות בתוך המציאות המורכבת, שזה נקרא אור החיים. וגם כאן הוא מהדור כולו, היא מבחינת שיראה את אור החיים, לא במציאות לברוח מהחומר, לקדש את החומר, לראות בכל הדברים החומריים ערך, לראות בזה דבר אלוקי. כמו שהיה אומר רב, שבתוך כל החומריות האלה, בתוך כל החומריות, דבר השם ניצב שם בכל זה. אין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומיים, הטבעי ההולך וסוען, שעד היה מאבק גדול. כי התחייה הלאומית קרחה בתחילתה, שכאילו התנועה הציונית וכל זה, אנשים לא דתיים היו שם ביסוד הזה. אל תצטערו, אומר על הדבר הזה. זה יביא תשובה גדולה הדבר הזה, בסופו של כל המהלך הזה. גם הקלקולים שהם, שהוא מקלקל במהלכו, סופם אומר לבוא לכלל בניין ותיקון במהרה בימינו אמן. ואם נסכם את התשובה הגדולה, התשובה הגדולה זה לא רק לשוב לארץ ישראל, לקום לתחייה מבחינה לאומית, זה גם תשובה גדולה זה שהרוח של האומה כולה ובעקבותיה גם העולם כולו, הרוח תתרומם. אותם דברים שבגלות לא נקרו עלינו מבחינה אישית או לאומית, הולכים ומתגלים, הולכים והתגלו. וכמו שיארנו כאן, מתוך זה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. יתגלה המשיח במהרה בימינו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, באהבה, תגידו אמן.
אמן.